שלום לכולם. אנחנו נלמד היום בעזרת שם הרבה צדדים של הסוגיה של חנוכה, כולל הסיפור, כולל התקנות. היום לפני 12 שנה הייתי באמצע לחצות כביש בלילה גשום, ורכב פנה שמאלה, הוא לא ראה אותי, ואני כאילו בא מאחוריי, והיה לילה גשום, ונחתתי לו על הקדימה של הרכב. הוא היה אדם זקן, ובלילה גשום הוא לא ראה אותי, וזה היה אוטוסטרדה, כאילו, לי היה ירוק, אבל גם לא היה ירוק, כי הוא פנה שמאלה, והוא התחיל לתת גז, ואני על הרכב שלו, והוא לא רואה אותי, וזה לילה, והוא ממשיך לנסוע, ואני דופק לו. שפשוטו, התחלתי לדפוק לו על הרכב, היי, אני פה, לא מספיק שהוא נכנס לי, ממשיך לנסוע. אז פתאום הוא ראה אותי, וכמובן הוא מיד נתן בלמים. ואני עפתי, וזה היה אוטוסטרדה עם איזה 4-5 נתיבים, ועפתי אחורה ורצתי איזה, לא יודע כמה מטר, אחורנית, ונחתתי, כן, נחתתי על המדרכה, וכשהגענו למשטרה, הם לא האמינו לסיפור. הם אמרו שבחיים שלהם הם לא ראו בן אדם בתאונה כזו, שעומד על הרגליים, מדבר, לא הייתי צריך להגיע לבית חולים בכלל. אז מאז כל חנוכה בנר השלישי אני מביא כיבוד ומספר את הסיפור שעשה לי נס על יום הזה, ובעזרת שם עכשיו נתחיל את הלימוד.
מה זה קרה בניו
יורק? Yeah, Ocean Parkway. Ocean Parkway. חציתי את Ocean Parkway.
זה בברוקלין, לא?
כן. אנחנו יודעים שעכשיו, כאילו בימים האלה, נגזר גזרה על עם ישראל, ונעשה חזרה מהירה על הסיפור, ומכוח הסיפור נגיע לתקנה של חז"ל. אז אנחנו מדברים על ימי בית שני, אחרי שליש שנות בית שני, כ-200 ומשהו שנה לפני החורבן, ואנטיוכוס מלך יוון קורא לשרים שלו ואומר להם, יש עם שלא שומר את הדת שלנו, לא מאמינים בנו, מחכים למלך המשיח לכבוש אותנו, אז בואו, והלשון של מגילת אנטיוכוס, נבטל מהם הברית הכרותה להם, נבטל מהם את הברית שיש להם עם הקדוש ברוך הוא, שבת ראש חודש ומילה. וצריך להבין ששבת זה זכר לבריאת העולם, בורא אחד ויציאת מצרים, החודש זה כל החגים שלנו, כי מבטלים את החודש, זאת אומרת מבטלים את כל החגים, והמילה זה הברית שחתומה בבשרנו. עכשיו, הוא שלח בפעם הראשונה את ניקנור, שר הצבא, הוא רצח המון אנשים, העמיד צלם בבית המקדש, ויוחנן בן מתתיהו בא לפניו, החביא חרב, הוא אמר לו, אני רוצה להקריב חזיר לעבודה זרה, אבל אני מפחד שהיהודים יתנקמו בי אם אני אעשה את זה, אז בוא רק ביני לבינך. אז איפה כל אדם מהחדר, יוחנן הוציא חרב והרג את ניקנור, ואז היה המרד הראשון. הוא העמיד עמוד על שמו אחרי שהם ניצחו את המלחמה הראשונה וניקנור ברח, והעמוד הזה קראו לו מכבי, שפירושו ביוונית ממית החזקים, וזה היה העמוד שהיה הסמל הניצחון שלהם. אנטיוכוס שמע שהם הרגו את ניקנור, שהוא היה המשנה למלך, אז הוא קרא לבגריס הרשע, ובגריס היה מעין כומר שהוביל את היהודים, את האנשים לעבודה זרה, והוא הצליח לשכנע את האנשים שאם היהודים הצליחו במרד בירושלים הם עלולים לבוא עד אנטוכיה להילחם, ואז הם חזרו, הם חזרו להילחם בירושלים. וכשהם נלחמו בירושלים, הפעם הם גזרו, הצליחו לגזור גזרה, מי שעשה ברית מילה הם תלו מול הילד. המדרש מספר שהייתה אישה אחת שעלתה לראש החומה ואמרה, אתם לא תנצחו, לקחה את הבן שלה אחרי הברית מילה, קפצה מהחומה, וככה היו הרבה. עכשיו הם הלכו למערה שלא יכריחו אותם לחלל שבת, והם באו והציעו להם, או תצאו מהמערה או נהרוג אתכם, שרפו עצים לחים, הרגו למעלה מ-1,000 איש במערה אחת על קיום שבת, ואז גזרו על הבנות שתיבעלנה להגמון תחילה. עכשיו, יש סיפור שבת אחת ראתה שהמשפחה שלה, החשמונאים הלכו להביא אותה, קראה את הבגדים ואמרה, איך אתם יכולים לעשות את זה, להביא אותי לשם. יש סיפור יותר מפורט במדרש אחר, בבתי מדרש, שמביא שכשבאו לעשות חתונה מפוארת לבת מתתיהו בן יוחנן כהן גדול עם אלעזר, אז בחתונה היא הייתה לבושה יפה, והם תכננו אחרי החתונה להביא אותה לאגמון, ואחרי זה להביא אותה לבעלה בלילה השני. אז היא עמדה באמצע החתונה וקרה את כל בגדה מעליה, עמדה ערומה, וכל המשפחה התפיישה, מה זה, הבת שלהם השתגעה באמצע החתונה, קמו עליה להרוג אותה. אמרה להם, מה, אתם הולכים להרוג אותי על מה? על חוסר צניעות של רגע, ואתם הולכים להוביל אותי לאגמון לחוסר צניעות של לילה שלם. איפה הכעס שלכם על האגמון? למה הכעס שלכם עליי? וכשהיא עשתה את זה, לפי מדרש אחד, זה מתי שהתחיל המרד של המכבים בפעם השנייה. שימו לב, זה המרד השני. אז המרד השני, הם הצליחו לנצח את בגריס, הוא ברח חזרה, הודיע לאנטיוכוס שיש חיילים חזקים ושצריך להביא צבא רב. אנטיוכוס קיבץ צבא, הביא מלא חיילים מכל העמים, הוא שכר חיילים, הביא פילים, ואז הם באו לכבוש את ארץ ישראל פעם שלישית. כשהם באו לכבוש פעם שלישית, אז במלחמה הראשונה יהודה נהרג, ואז ידי החשמונאים רפא חזרו לאביהם, והוא אמר להם, מה זאת אומרת, אז מה? אז הם אמרו לו, היה יותר חזק מכולנו, הוא היה המצביע הגדול. הוא אמר, בסדר, אז אני בא איתכם. ואז מתתיהו בא עם הבנים למלחמה, והם ניצחו את המלחמה בפעם השלישית, באו לבית המקדש ותיארו את בית המקדש, לא מצאו שמן זית, עד שהם מצאו פחית אחת שבמדרש כתוב הייתה חתומה בחותם של כהן גדול מימי שמואל הנביא. איזה פח שמן זה היה מימי שמואל הנביא, זה נצטרך לדון. והיה שיעור לילה אחד, למה לא שומרו יותר מלילה אחד? אם כבר שומרים פח שמן, אז למה לא לשמור מספיק לכמה לילות? אז אולי נספיק לדבר על זה. והיה נס שזה החזיק 8 ימים, קבעו את 8 ימי החנוכה. ואז מגיע השאלה, למה ובאיזה זכות הם קבעו את 8 ימי החנוכה? ועם זה נתחיל. יש לחזל הגבלה מהתורה, יש לכולנו הגבלה של בעל תוסיף, אסור לנו להוסיף על מצוות התורה, ויש בזה מחלוקת ראשונים בהגדרה של בעל תוסיף. האם בעל תוסיף הכוונה היא להוסיף מצווה סתם, או שזה לא הגיוני, כי הרי התורה נתנה לנו 613 מצוות, הכוונה זה דווקא בתוך המצוות, כפי שמהר"ל מסביר בבאר הגולה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לא להוסיף, הכוונה היא נתתי חמצה ציצית, אל תיתן להגדרות שהם לא על פי המצווה שאני נתתי לך. תשימו לב לדוגמות של חז"ל, זאת אומרת ציווי אל תוסיפו מצוות חדשות, זה התורה לא צריכה לתת לנו, זה ברור. התורה נתן לנו את המצוות האלה, אין לנו זכות להוסיף, אין לנו זכות לפחות. הציווי שבל תוסיף ובל תגרע, מסביר המהר"ל, זה ציווי בתוך גדרי המצווה דאורייתא, אל תוסיפו ותשנו. ככה המהר"ל טוען, יש ראשונים שחולקים עליו. עכשיו, מה הכוח של חז"ל לעשות תקנות? כתוב ברש"י בביצה, וכתוב בעוד מקומות, שהתורה אומרת לנו, ושמרתם את משמרתי. משמרתי זה התורה, התורה נקראת המשמרת של עם ישראל, התורה אומרת ושמרתם משמרתי. מה שחז"ל קוראים עשו משמרת למשמרת. אז יש כוח לחז"ל לגזור גזרות, להכיל איסורים. גם בגזרות שלהם כותב המאירי, אם הם היו עושים גזרה לגזרה, הם היו כבר עוברים על בל תוסיף. אין להם כוח מעבר לזה. יש להם כוח לגזור, לא מעבר לזה. אז מאיפה הכוח להכיל, לומר לנו עכשיו יש צום, מאיפה הכוח לומר יש ימי חנוכה? כותב החתם סופר, לו אנחנו היינו מסתכלים על הצומות, אנחנו היינו חושבים שהצומות זה זכר למה שהיה. אנחנו, זה אבל, אנחנו בוכים על העבר. בואו נסתכל ברמב״ם, איך הרמב״ם מגדיר לנו, מה זה הצומות? הצומות זה התעוררות לחזור בתשובה. הצומות זה, עכשיו, סתם ככה, הגמרא במגילה מדברת, כשתשעה באב חל בשבת, אז מעבירים אותו ליום ראשון, לא ליום שישי. למה? הקדומי פורענות הלא מקדמינה. אומר החתם סופר, אם כל העניין של צום זה כמו הרמב״ם, שהצום זה עניין תשובה, אז למה לא להקדים את מצוות תשובה? זה מצוות דאורייתא. אז זה קושיה, סתם ככה, בגמרא מדויק, בכיוון שהיינו חושבים שיש בזה פן של אבל. ויש בזה נפקמינה. מה קורה אם ילד הוא בר מצווה בשבת שחל תשעה באב, או בצומות שנדחים? זה דיון באבני נזר. האם אני אומר, טוב, אז הוא היה בר מצווה, הוא נהיה בר מצווה כשהצום הנדחה חל, אבל כשהעיקר הצום חל הוא לא היה בר מצווה עדיין. אז תלוי איזה מצווה, אם זה אבלות, אין אבלות בקטן, לא היה לו דין אבלות בכלל. אז גם כשזה נדחה, אין לו דין קיום אבלות. אם הצום הוא בעצם קיום מצוות תשובה כמו הרמב״ם, אז גם לקטן יש את זה, וגם זה יש חינוך בקטן. באבלות אנחנו אומרים לא מחנכים קטן לאבלות, אבל כן מחנכים קטן למצוות תשובה, ואז ממילא בבר מצווה שלו כן יהיה חייב בצום. עכשיו, העניין של חנוכה, מסביר חתם סופר, זה בעצם דין דאורייתא. אני פחדתי לפתוח את הפה כשהרב פה. אני התלבטתי אם מותר לי בכלל, לא קיבלתי רשות. הרב מאשר? טוב, השאלה אם יש סיבה שאני אדבר עם הרב פה.
לא.
טוב, אז יש רשות?
בטח.
טוב, אז
אני
נדבק לאמת, רבותיי. בטלה דעתי, אם הרב רום יש משהו לתקן, אז תתקן אותו. הלאה. אז החתם סופר מסביר שבעצם הרי הגמרא במגילה אומרת לנו קל וחומר. אם אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, איפה שלא ניסו להרוג אותנו, סך הכל היינו עבדים, אבל היינו בחיים. אז יצאנו משעבוד לגאולה, אומרת הגמרא, כל שכן שצריך לחגוג את פורים, שזה אנחנו רצו להרוג אותנו ממוות לחיים. עכשיו, קל וחומר זה מידה שהתורה נדרשת בה. לכולי עלמא, מה שנדרש בקל וחומר זה דאורייתא. יש דיון האם קוראים לזה מדברי סופרים או לא קוראים לזה מדברי סופרים, אבל ודאי שמה שנדרש בקל וחומר הוא דאורייתא. ממילא, אומר החתם סופר, כשנעשה נס לעם ישראל, כמו חנוכה, כמו פורים, מדאורייתא יש חיוב על כל יהודי להודות לקדוש ברוך הוא. זה דין דאורייתא, זה לא דין רבנן. העניין היחיד הוא האופן שחז"ל אמרו לנו, תקראו את המגילה בפורים. חז"ל אמרו לנו, תנו מתנות לאביונים, תתנו משלוח מנות, האופן הספציפי זה דרבנן. בגלל זה כשהגמרא דנה, כשיש לנו אדר א' ואדר ב', מתי נחגוג פורים? אומרת הגמרא, כדאי לסמוך את הגאולה של פורים לגאולה של פסח. מה הסברה בזה? הרי יש לנו דין שזריזין מקדימים למצוות. היינו צריכים בעצם לחגוג פורים באדר הראשון. אומרת הגמרא, לא, אנחנו לא צמים, אנחנו לא מתענים בפורים שבאדר הראשון, אבל את עיקר פורים אנחנו מסמיכים לגאולה של יציאת מצרים. איך אנחנו אומרים סברה כזו בדבר שהוא דין דאורייתא? מסבר חתם סופר. עיקר הקיום דאורייתא של אנחנו צריכים לומר תודה לקדוש ברוך הוא, לא לצום, השמחה הזו, זה אנחנו מקיימים בזה שאנחנו לא צמים, בזה שאנחנו לא מתענים, וזה באמת יש באדר א'. שאר הקיומים שחז"ל קבעו לנו, קריאת המגילה וכולי, זה דינים דרבנן, בדינים דרבנן הם יכולים לקבוע לנו. אותו דבר חנוכה, ואז צריך לחשוב מה יהיה הדין, האם כשאנחנו דנים גם על יום עצמאות, יש פן שזה ספק דאורייתא. האם יש פן, אלה שמעיזים להתענות ביום העצמאות, יכול להיות שהם עוברים על דין דאורייתא, לפי החתם סופר הזה. היה לנו פעם תלמיד, אני לא ידעתי שיש אנשים שמתענים, אבל היה תלמיד במכון מאיר שמאוד התעצבן עלינו, אז הוא הלך לקצה אחר, והוא בא לבקר אותי פעם והודיע לי שהוא בצום. שאלתי אותו, למה אתה בצום? הוא אמר, זה צום על יום ירושלים, וזה צום על יום העצמאות, והיום זה צום על משהו אחר. הוא הודיע לי כמה הוא צם בחיים. אז לא ידעתי שיש כאלה אנשים בעולם, אבל יש אנשים גם קוראים ויחל. אז יש מקום לדון, לפי החתם סופר הזה, שהעניין שלפחות לא לצום ולא להתענות, לפי החתם סופר יוצא שזה דאורייתא. עכשיו, הריטב"א, וזה בעצם סברה מאוד דומה למה שהחתם סופר כתב אחר כך, הריטב"א כותב שחז"ל יכלו לקבוע לנו מצווה דרבנן בדבר שבעצם הוא קיום דאורייתא. אם זה דבר שלו אני מעצמי הייתי רוצה לעשות ללא התקנה של רבנן, לו אני הייתי רוצה ליזום את זה, הייתי מקיים איזושהי מצווה דאורייתא, אז חז"ל יכולים לקבוע שכל יהודי מחויב לעשות זה באופן מסוים. עכשיו, אנחנו ראינו את הסיפור של חנוכה, נכון? עברנו במהירות על הסיפור. חז"ל קפאו לנו שבחנוכה אנחנו לא מתענים, אמרנו זה אולי דאורייתא, אנחנו לא עושים הספדים, אנחנו מדליקים נרות, ויש מקום לדון בהדלקת נרות, קודם כל האם זה 8 מצוות או מצווה אחת? שאלה אחת. יש עוד מקום לדון למה אנחנו מדליקים את 8 נרות. הגמרא בעצמה שואלת את השאלה, ואנחנו צריכים בעצם להסתכל לעומק, אולי אנחנו נראה שיש כמה טעמים. בכוונה חזרתי על העניין שהמלחמה בעצם קרה, הם חזרו וחזרו פעם שלישית להילחם בנו, כי יכול להיות שאם המילה מהדרין הכוונה היא חוזרים על המצווה כמו רשי, יכול להיות שאפשר לומר שיש בזה מעין רמז לזה שהם חזרו עלינו שלוש פעמים. שלוש פעמים היינו צריכים להילחם בהם. אבל זה לא ראיתי מי שאומר. אז בואו נתחיל, מי שיש לו גמרא זה יעזור. נתחיל בהתחלת הפרק. המשנה אומרת, במה מדליקים? המשנה דנה איתנו איזה פתילות ואיזה שמנים הותרו להדלקה בשבת. ורשי אומר לנו שהמילה במה מדליקים הולך דווקא על הפתילות. בפשטות היינו אומרים, לא, זה רשי פשוט. אבל האמת היא שרשי פה אמרנו חידוש מאוד גדול. כשאנחנו מדליקים נר, הנר בימי חזל היה שמן ופתילה, אומרת לנו הגמרא, אסור להוציא מהשמן שעומד לטובת הפתילה. יש לך שמן, יש לך פתילה, אם אתה מוציא מהשמן, אומרת הגמרא, אתה מחבא. למה אתה מחבא? דיון בראשונים. יש שיטה שאומרת שהאש יורדת טיפה כשאתה מוציא שמן. יש את שיטת הראש, שהראש אומר שכשאתה מדליק את הפתילה, זה נחשב כאילו הדלקת את הפתילה יחד עם השמן. כן? רשי פה אומר לנו, המילה הדלקה הולכת על פתילה, לא על שמן. בפשטות רשי פה אולי הולך לא כמו הראש. רשי אומר, הדלקה זה דווקא בפתילה, הדלקה זה לא בשמן. הראש אומר,
זה
מה?
זה פסול בא להפוקים מהמשך המשנה, ששם מדובר על פסול שמנים. פה מדובר על פסול פתילות.
מה, למה רשי היה צריך לומר שהדלקה זה דווקא בפתילה?
מצד שעכשיו דנים,
שים לב
מעכשיו עזור אותך בפתילות.
טוב, קיבלתי, אני מסכים שאפשר להבין ככה, מסכים. הגמרא, אחרי שהמשנה מנתה מלא פתילות ושמנים שפסולים להדלקה בשבת, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת, הוסיפו עליהן צמר ופשתן, צמר ושיער. והגמרא אומרת, בעצם המשנה שלנו לא חולקת על זה, המשנה שלנו מסכימה שאם אתה מדליק צמר ושיער זה לא טוב. אבל רק שצמר מחבץ קביץ, הוא לא דולק בכלל, אומר רשי, ושיער נכרח. עכשיו השאלה היא, בואו נעזוב את הסוגיה שלנו רק לרגע. יש לנו משנה בסוכה. המשנה אומרת, לולב הגזול פסול. זאת אומרת שאם אני בסוכות לוקח לולב הגזול, זה כאילו לקחתי מטטה? אין הבדל אם אני מנענע במטטה או בלולב גזול? אומר לנו הריטב"א בהתחלת הפרק, וזה רש"י בהרבה מקומות בש"ס, רש"י אומר כמו הריטב"א הזה, שכשאני אומר את המילה פסול, זאת אומרת שמו עליו, אבל הוא פסול אפילו בדיעבד. מה זאת אומרת שמו עליו? לולב פסול זה לולב. זה לולב שהוא פסול. יש לו את השם לולב. זה לא מטטה. יש דבר שאני אומר זה לולב, פסול. יש דבר שאני אומר זה לא לולב. תיקח ענף עץ אחר, זה לא לולב. לקחת לולב פסול, שמו עליו, שם לולב, אבל לולב פסול. ורשי אומר את זה. עכשיו תשימו לב לרשי בש"ס על המילה פסול, אתם תראו רשי במלא מקומות בש"ס בעצם אומר את היסוד הזה. מי נפקא מינה, אומר הריטב"א, מה אם יהיה שעת הדחק? בוא נאמר, אנחנו גרים באי. אין לנו שום דבר חוץ מלולב גזול. אומר הריטב"א, דבר שהוא פסול, הוא פסול לכתחילה, הוא פסול בדיעבד, אבל הוא כשר לכתחילה בשעת הדחק. יש שעת הדחק, בשעת הדחק הוא יהיה כשר לכתחילה. עכשיו נחזור למשנה שלנו. המשנה אומרת, פסולי פתילות ושמנים. כן? לפי המשנה שלנו, כל הפתילות והשמנים שמנינו הם פסולי פתילות. אבל זה לא שאני לוקח משהו שבלתי אפשרי ואני אומר, זה פסול פתילות. הברייתא מוסיפה עוד שני פתילות. הברייתא אומרת שיער, והברייתא אומרת צמר. לפי המשנה שלנו, זה ברור שהם פסולים, אבל לא צריך לשנות אותם. מה יהיה ההבדל בין המשנה שלנו לברייתא? לפי המשנה שלנו זה רק פסול. לפי הברייתא זה רק פסול. לפי המשנה שלנו זה בכלל לא בתמונה, נכון? מה יהיה ההבדל ביניהם? תוספות מחפש הבדל. אבל בפשטות אפשר לתרץ שהגמרא הרי אומרת, כל הפתילות והשמנים שפסולים לשבת, כשרים לחנוכה. עכשיו, אתה לא יכול לקחת משהו שבכלל לא דולק. אי פעם ניסיתם להדליק שערה? תיקחו שיער, שימו בשמן, לא ידלק בכלל. נכון? זה בכלל לא ידלק. אם אנחנו כוללים את שיער, שיער לא יכול למשוך שמן דרכו. אם נכלול שיער במשנה שלנו, יצא שאפשר להדליק שיער בחנוכה, אבל שיער לא ידלק. אז השאלה היא לפי הברייתא אם נאמר את זה. אבל יש חילוק מאוד משמעותי אם אני כולל את שיער וצמר במשנה, כי המשנה בעצם מנתה דברים שהם פסולי פתילות ושמנים. אבל זאת אומרת פסול, כמו שהסברנו, שמו עליו. הגמרא מתחילה את הדיון בחנוכה בעצם מדיון של כבתה זקוק לה, ובזה יש מחלוקת רש"י תוספות, מה זאת אומרת זקוק לה? האם הוא צריך לדאוג לכך שהנר ידלק, או הוא צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול בגדרי ההלכה? זה מחלוקת רש"י תוספות. הגמרא אומרת, יש עוד דיון, האם מותר להשתמש לאורה? בתשמיש לאורה צריך לדעת שיש שלושה גדרים. יש תשמיש שהוא תשמיש חשוב. אני עושה בדיקת חמץ, אני מחפש משהו. אם אני אשתמש תשמיש כזה לאור הנר חנוכה, זה נראה שהדלקתי את הנר חנוכה לצורך התשמיש הזה. כולם מסכימים שזה אסור, כי אז ביטלתי את המצווה. יש תשמיש שני שהוא תשמיש ארעי. אולי כן, אולי לא. פה ניקח דוגמה לתשמיש הראשון, לקרוא ליד הנרות. אם אין לי תאורה אחרת, אני קורא ליד הנרות, אז אני ביטלתי את המצווה בפשטות. זה עוד דיון שלא נגע אליו היום, האם פרסומי ניסה זה המצווה או זה דין במצווה? זה המצווה עצמה או שהמצווה היא תדליק שמונה נרות? יש עוד פן במצווה שנקרא פרסומי ניסה. ויש בזה לשונות בגמרא. אתם שימו לב, כשהגמרא קוראת לזה מצוות חנוכה, או מצוות נר חנוכה, יש בזה לשונות בגמרא. האם הפרסום הניסה היא ממש גוף המצווה, או היא דין במצווה? נפקא מינה, אם לא קיימתי פרסום הניסה, האם קיימתי את המצווה בכלל או לא? נגע לזה אולי קצת, ניגע בזה. אז יש תשמיש, הוא תשמיש חשוב, שהתשמיש הזה כולם מסכימים אי אפשר. גם מי שאומר מותר להשתמש לאורה, לא מתכוון שאני יכול להשתמש תשמיש כל כך חשוב שזהו, זה נראה שבשביל זה הדלקתי את הנרות. יש תשמיש שני שהוא תשמיש ארעי, אבל הוא לא מזלזל במצווה. אתה נכנס לחדר, בוא נאמר, אתה מסתכל מה השעה לאור הנר, אף אחד לא חושב שהדלקת את הנר כדי להסתכל לשעון שלך, מאידך גיסא אתה השתמשת לאור הנר. ואז יש תשמיש שלישי שהוא מאוד מאוד קל, אבל הוא מבזה את המצווה. בוא נאמר, בן אדם רוצה לבדוק את הטיטול של הבן שלו, אם הוא רטוב או יבש, אז הוא שם את זה ליד הנר להסתכל. הטיטול יבש, אני יכול לשים לו, זה טיטול חדש או לא. אתה מבזה את המצווה, אתה לוקח משהו מאוס, שם אותו ליד המצווה. זה מה שחזל קראו, לבדוק את המאות לאור הנר. החילוק בין שני הגדרות האלה זה שיטת הראש. תוספות סובר שאין חילוק בהגדרות, שאין חילוק בין מותר להשתמש לאורה לצורך תשמיש כלשהו, תשמיש אחר. לפי הראש, מאוד מובן הדיון של הגמרא בביזוי מצווה. הגמרא אומרת, אחרי כל הדיון מותר להשתמש לאורה או אסור, הגמרא עוברת לדיון שרב אסי אמר אסור להרצות מאות כנגד נר חנוכה, אסור לבדוק כסף. אומר הראש, זה לא דיון אם מותר להשתמש באור, זה דיון האם מותר לי לעשות שימוש ומבזה את הנרות. זה דין בביזוי מצווה. מה איסור בביזוי מצווה? התורה אומרת לנו, ושפך את דמו וכיסהו באפר. כשבן אדם עושה שחיטה, אחרי שהוא שוחט חיה או עוף, יש לו מצווה דאורייתא לחסות שלולית אחת של אדם. לא צריך לחסות את כל אדם, צריך למצוא שלולית אחת ולחסות אותה לגמרי באפר. עכשיו, התורה אומרת לנו ושפך וכיסה, שיחסה באותה יד שהוא שפך, כמו שהוא שחט ביד, אז האדם עלול לומר, אדם על הרצפה, אני אבט בקצת אפר ואחסה את אדם. אומרת לנו התורה, לא, תכבד את המצווה, תרים את האפר ותחסה את אדם. למה? מה הבעיה אם אני עושה את זה עם הרגל? מחלוקת רש"י רמב"ם. רש"י אומר שלא יהיו מצוות בזויות עליך. אתה לא עשית כלום למצווה. אם אתה התייחסת למצווה בחוסר כבוד, אז מה? אתה, המצווה בכבודה עומדת. אלא מה? אתה מבחינת הרגש שלך כלפי המצווה, איזה רגש יש לך כשאתה רק בועט באפר לקיים מצווה? זה דין בי. הרמב״ם אומר לא. הדין בזוי מצווה זה כשאני מתייחס בצורה מבזה למצווה, אני מבזה כביכול את מי שציווה ואמר לקיים את המצווה הזו. זה דין ב... איך אני מתייחס לקדוש ברוך הוא? המצווה היא מייצגת את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, מה מצווה של נר חנוכה? אומרת הגמרא, מי שתשקע החמה. עכשיו, יש גמרא בפסחים שדנה מה זה שקיעת החמה. יש את שיטת רבנו תם המפורסמת, שרבנו תם אומר שאחרי שהשמש יורדת, לא רואים כבר את כדור השמש, יש לנו עוד בערך שעה עד שמתחיל השקיעה. הוא קורא זה שקיעה ראשונה, שקיעה שנייה. חזל תיארו את השקיעה כהשמש שוקעת מאחורי האופק, ואז השמש הולכת כאילו ישר קדימה ומסתתרת מאחורי כיפת השמיים, ואז חוזרת חלילה כדי לחזור למחורת. אז עם התיאור הזה הוא בינתיים אומר, יש שלב שכדור השמש יורד, ואז יש לך את השלב של כמעט שעה שהשמש זזה בעצם את עובי הרקיע, ואז מתחיל השקיעה השנייה, ואז יש לך 18 דקות עד צאת הכוכבים, שזה בין השמשות. זאת אומרת, לפי רבינו תם, יש לנו בערך 54 דקות, מזמן שהכדור השמש יורד, שזה עדיין יום, יום גמור. עכשיו, אנחנו לא נוהגים כמו רבינו תם, למרות שהשולחן ערוך ואחרים בעצם פסקו את רבינו תם. אנחנו לא נוהגים. מנהג ארץ ישראל זה לא לנהוג את רבינו תם. היו מקומות באירופה שכן נהגו. זאת אומרת, שבת לא מתחילה כשכדור השמש יורד. בימינו, אם מישהו ייסע באוטו אחרי שכדור השמש יורד, לא נקבל תולעת בחתונה. נאמר שהוא מחלל שבת. לא נאמר, הולך כמו רבינו תם. אולי לא נאכל את האוכל שלו. אבל היה פעם שזה לא היה כל כך ברור ההלכה הזאת. לא רק זה, אלא שהיו הרבה שנהגו כמו רבינו תם. עכשיו, רבינו תם מאוד מקצר על השעס. הוא חיבר ספר שקוראים לו ספר הישר. הרבה פעמים, אם אנחנו רוצים לדעת את הפנים של שיטת רבינו תם, המקום להסתכל זה בספר הישר. לא לבלבל את זה עם ספר הישר שהוא ספר מוסר. יש ספר הישר שהוא ספר של רבינו תם. בספר הישר רבינו תם אומר שכשאנחנו רואים את המילה שקיעה בגמרא, צריך לדייק. אם הגמרא אומרת משקיעת החמה, שקיעת החמה זה יום, זה שכדור השמש ירד. לפי רבינו תם, תמיד כשכתוב בגמרא את המילים משקיעת החמה, הכוונה היא השקיעה הראשונה, שלפי שיטת רבינו תם זה יום. כשכתוב בגמרא מי שתשקע חמה, לא משקיעת, אלא מי שתשקע, זה כבר השקיעה השנייה, אז מתחיל בין השמשות. זאת אומרת, זה 54 דקות אחרי השקיעה של כדור השמש. אומר רבינו תם, מה ההוכחה לכך? כי הגמרא אומרת בגמרא שלנו, מתי מצוות נר חנוכה? מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. ורואים בכל הראשונים ובהמשך דיון הגמרא שמדובר על לילה. עכשיו, לפי רבינו תם, מי שתשקע החמה, יש לי 54 דקות שזה יום. אלא מה אומר רבינו תם? זה משקיעת החמה, לא מי שתשקע. מי שתשקע, הכוונה היא השקיעה השנייה, 54 דקות אחרי השקיעה הראשונה. חבר'ה, אנחנו יחד? זה יסוד חשוב. כאילו, זה חשוב לכל השעס. ורואים מיד בראשונים, שגם רבינו תם וגם הריב כל הראשונים, ככה הם לומדים שכל המצווה של נר חנוכה זה בלילה. לא כל הראשונים, רוב הראשונים. אומרת הגמרא, המצווה היא עד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק. איזה רגל? אומרת הגמרא בהמשך, בשם רבי יוחנן, ריגלה דתלמודי. מי היה רבי יוחנן? תלמיד של רבי ינאי, מחבר התלמוד ירושלמי, הרב הראשי של ארץ ישראל, גיסו של ריש לקיש. אז רבי יוחנן אומר לנו, עד שתכלה רגל של תלמודי. מה זה תלמודי? אז זה מחלוקת ראשונים. רש"י אומר שם אומה. יש אומה שהיו באים והם מוכרים את העצים. הריף אומר לא, זה אנשים שמוכרים עצים, אבל אל תאמר לי שזה אומה אחרת. נפקא מינה, תמיד כשישנו בשס זמנים, צריך לדעת האם הזמן הוא סימן או סיבה. כשהשס נותן לי, הגמרא אומרת, אתה רוצה לדעת כמה מרחק מדינות שקרובות לעיר מוקפת חומה? כמחמתן לטבריה מיל. מחמתן לטבריה זה הסימן או זה הסיבה? זה סימן. אתה רוצה לדעת כמה זה מיל? תמדוד מהעיר חמתן לעיר טבריה, תדע כמה זה מיל. לפעמים הגמרא אומרת לנו שיעור זמן, הגמרא אומרת פה, עד מתי אתה מדליק נרות? עד שתכלה רגל של תלמודי. עד שתכלה רגל של תלמודי זה סימן או סיבה? זה סימן, אתה רוצה לדעת מתי יש אנשים בשוק? תסתכל, כל עוד שיש רגל של תלמודי. אז ממילא הפרסום הניסה שלי הוא לא לתלמודי. אני יכול ללמוד כמו רש"י, שתלמודי זה שם אומה, זה בכלל לא יהודים. או שזה סיבה, הפרסום הניסה שלי הוא לתלמודי, לאנשים האלה בשוק. אתה יכול לומר, לא, תלמודי הם האומה שמכרו את העצים, אנשים יצאו לקנות מהם עצים, הפרסום הניסה שלך אולי יהודים. האם יש כזה מושג שפרסום הניסה לגויים? אומר הרבינו יונה בברכות, כן. אנחנו אומרים בשיר המעלות, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, האומות יסתכלו על הניסים שלנו, והאומות יאמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז בימי המשיח יהיה פרסום הניסה לגויים. האם בזמן הזה יש פרסום הניסה לגויים? נשאיר אתכם בשאלה. קידוש השם, זה היה לנו דיון עם הרב נריה, לא היה לנו ברור בשיעור, לא הצלנו, גם הלשון הרמב״ם זה עשרה מישראל.
הוא לא חייב, אבל להגיד ש...
האם הוא קיים? אני לא יודע. בפשטות, אנחנו יצלנו שזה די הקבלה בין זה לדין מניין, בין זה להרבה דינים שמשמע שזה דווקא ישראל. ככה יצא לנו. למרות שיש מקום לומר שאולי יהיה נפקא מינה בין מצווה למצווה, שיכול להיות בעבודה זרה שהם גם מצווים, יכול להיות שיש מקום לחלק. לא יודע. אני לא יודע. אחר כך, כן, טוב מאוד, בשמחה,
עכשיו
נשמח מאוד. אנחנו, הגמרא מגדירה לנו במצוות חנוכה שזה נר איש וביתו. המאדרין, כבר הזכרנו רשי על הגמרא, אומר מאדרין אחרי המצוות, רשי לומד שזה לשון לחזר אחרי המצווה. אנחנו יודעים שיש דין הידור מצווה, כמו והדרת פני זקן, בלשון הקודש, הדר. יש לנו דין, גם כן לפי רשי, לחזר אחרי המצוות. שימו לב שרשי על הריף אומר המאדרין את המצוות, לא אחרי המצוות. רשי על הריף לא ברור לנו מאיפה זה. כי רשי על הגמרא מצטט לועזית בצרפתית, ורשי על הריף מצטט בגרמנית. מי זה? אנחנו לא בטוחים מי חיבר רשי על הריף. יש מסכתות שאפילו הרשי המדויק הוא רשי על הריף, לא רשי על הגמרא. במועד קטן, בהלכות אבלות, בית יוסף לפעמים מצטט רשי על הריף. כי גם אצלו זה כבר היה משהו מסודר. לא ברור מאיפה זה הגיע ומי חיבר את זה, אם זה באמת היה איזושהי מהדורה של רשי או לא. אז יש לנו דין מהדרין. המצווה היא נר איש וביתו. המהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, לפי בית שמה יום ראשון אחד, לפי בית הלל יום לפי בית שמה יום ראשון שמונה ואז פוחת והולך, לפי בית הלל יום ראשון אחד, כל יום מוסיף והולך. אז יש פה הרבה שאלות. נתחיל בעצם בהגדרה, מה מחלוקת בית שמה ובית הלל. אז הגמרא נותנת שני טעמים. טעם ראשון, הגמרא אומרת כי לפי בית שמה זה כנגד ימים הנכנסים, לפי בית הלל כנגד ימים היוצאים. בית שמאי מסתכלים, נשאר לי עוד 8 ימים ביום הראשון, אז אני אומר תדליק 8 ביום הראשון, ביום השני 7 וכו'. לפי בית הלל, היום זה היום הראשון, אז אני מדליק 1, מחר זה כבר שני, זה 2. תירוץ שני בגמרא, לפי בית שמאי כנגד פרי החג, שזה יש במדרש, הם ביטלו את הסוכות בזמן המלחמה, אז הם הצטערו כשהם קידשו את בית המקדש, הם שאלו מה נעשה עכשיו כנגד פרי החג, הרי ביטלנו את פרי החג של סוכות. אז הם אמרו זה יהיה נרות חנוכה. אם זה כנגד פרי החג, יש מקום לחשוב, הרי פרי החג הם כנגד מי? הפרים שאנחנו מביאים בסוכות זה כנגד אומות העולם. אז יש פה מקום לדון אם זה קשור גם לסוגיה האם פרסומי ניסה קשור לאומות, אז רק דין בנו. לפי בית הלל זה מעלין בקודש דין אחד ואין מורידין דין אחר. עכשיו, מה ההבדל בין שני התירוצים האלה? אומר הגרא, ההבדל הוא האם יש עניין בימים. אם כל העניין זה מעלין בקודש ואין מורידין, אז יכול להיות שביום הראשון אני אדליק 1, ביום השני אני אדליק 3, ביום השלישי אני אדליק 5. יש עניין שכל יום תוסיף, אבל האם יש עניין שיהיה קורלציה בין המספר נרות שאני מדליק לימים? אומר הגרא, לא. לפי זה הגרא מסביר שהרמב״ם שאומר יום ראשון אתה מדליק לפי בני הבית, יש לך 10 בני הבית אתה מדליק 10, יום שני 20, כן, זו שיטת הרמב״ם. אז מי יודע כמה ימים יש? אף אחד לא יודע. אומר הגרא, כי הרמב״ם פסק כמו התשובה הזו בגמרא, שזה מעלין בקודש ואין מורידין. אין דין שיקירו כמה ימים זה היום מהנרות חנוכה שלך. יש דין שאתה תעלה בקודש כל יום. התוספות שאומרים שהמאדרין מן המאדרין מדליקים רק חנוכיה אחת לכל בני המשפחה, אבל 1, 2, 3, 4 לפי הימים, פוסקים כמו התירוץ הזה. ככה הגרא מסביר. אבל יש קושיה על הגרא הזה. ישנו מסכתות בשס, וישנו מסכתות שמחוץ לשס, והן נקראים המסכתות הקטנות. עכשיו, רוב המסכתות הקטנות, השס מדבר עליהן. השס מדבר על אבל רבתי. השס מדבר על רוב המסכתות הקטנות, השס מתייחס אליהן. יש מסכת שקוראים לה מסכת סופרים. מסכת סופרים אין לה רמז בשס. עכשיו, אני לא מכיר את השס, אבל כך כותב החידה, וכך כותב הראש, אז זה לא אני שכותב שאין רמז למסכת סופרים. עכשיו, בעצם יש ברייתות שמופיעות בש"ס, שגם מופיעות מסכת סופרים. אומר הראש, מסכת סופרים זה חיבור של הגאונים. זה לא כמו שאר המסכתות הקטנות. אז זה שאלה, זה באמת דיון. האם מסכת סופרים זה מימי התנאים או זה מימי הגאונים, והם פשוט לקטו ברייתות, והם גם לקחו ברייתות שהיה להם במסורת עוד לא רק מהש"ס. במסכת סופרים יש לנו ציטוט כזה. מסכת סופרים כתוב את הנרות הללו, וכתוב את המחלוקת בית שמאי ובית הלל, ואז בטעם של המחלוקת כתוב ככה: ונרות כבית הלל משום מעלין בקודש ולא מורידין, לפי הגר"א זה טעם עצמאי. מוסיף המסכת סופרים ואומר כאין ימים היוצאים. אז המסכת סופרים שם את שני הטעמים יחד, לא כמו הגר"א שלומד שזה מחלוקת בין הטעמים. עכשיו תוספות כותב בברכות י"ח ובפסחים מ"ב, תוספות כותב שיש מקומות שאנחנו לא עושים כמו הש"ס שלנו, אנחנו עושים כמו מסכת סופרים. ותוספות בברכות קורא לזה כמו ספרים חיצוניים. תוספות כבר קורא למסכת סופרים ספרים חיצוניים. לפי מה שהסברנו, לפי הראש, זה מאוד מובן למה אנחנו עוזבים את הש"ס והולכים כמו ברייתות. אילו זה היה ברייתות כמו משניות, אז באיזה זכות אנחנו עוזבים את הגמרא והולכים כמו ברייתות? אבל אם זה ברייתות שהגאונים חיברו, זאת אומרת שהם נתנו לזה איזשהו תוקף הלכתי. לפי זה מובן למה יש כל מיני מקרים שאנחנו לא עושים כמו שכתוב בש"ס, אנחנו עושים כמו מסכת סופרים, כי המסכת סופרים יש לו כוח של בטרה, וזה לא סברה שלי, למרות שזו סברה מאוד הגיונית. הסברה הזו כבר מופיעה בחידה, בברכי יוסף. החידה מביא את זה. כתוב במסכת סופרים מה סדר ההדלקה. אז אנחנו נוהגים כמו הרמה, אנחנו נוהגים שאנחנו עושים ברכה להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים, שהחיינו, ואז מדליקים, נכון? ככה אנחנו נוהגים. זה מעריל, זה רמה. המנהג שלנו לברך את כל הברכות ואז על ההדלקה. זאת אומרת, כל הברכות חלות על ההדלקה. ברכת שהחיינו הרבה פעמים חלה על המצווה. כשיש לך פדיון הבן, אתה מברך את השהחיינו לפני הפדיון, לפני המצווה. למרות שאתה מברך ברכה עצמית, אתה מברך על המצווה. אז אתה מברך סמוך למצווה. כן? עד כה אנחנו יחד? בסדר. מה לגבי הדלקת נרות? אז יש סברה לומר שבהדלקת נרות בעצם היו שני תקנות. היה את התקנה של ההדלקה, ועל זה אנחנו מברכים ברכת המצוות להדליק נר של חנוכה. היה את התקנה של הראייה, לראות את הנר חנוכה דולק. לראות את הנר חנוכה דולק, אנחנו רואים פתאום פה חז"ל אומרים לנו, הרואה נר חנוכה מברך. בלילה הראשון הוא מברך שעשה ניסים ושהחיינו. זאת אומרת, זה דין בפרסומי ניסה. אנחנו כבר העלינו בהתחלה, האם פרסומי ניסה זה חלק מעצמותו, האם זה המצווה או זה דין אחר? יש את המצווה, תדליקו. יש את המצווה, פרסומי ניסה. זה פן במצווה או זה גוף המצווה? עכשיו, לפי המסכת סופרים, המסכת סופרים אומר, הוא מברך להדליק נר של חנוכה, מדליק. סיים להדליק, מתנה, הוא מגדיר מה הדלקתי, אומר הנרות הללו שאנו מדליקים, מגדיר מה הדלקתי פה. סיים לומר הנרות הללו, מברך שעשה ניסים, מברך שהחיינו. למה? כי המסכת סופרים לומד שזה ברכת הראייה, זה לא כלול עם ברכת המצוות. כשאני מברך את הברכה שעשה ניסים ואני מברך את הברכה שהחיינו, אני בעצם מברך על הראייה, על הפרסום הניסה שאני עצמי רואה את הנר שהדלקתי כבר. עכשיו, מה הרב סולובייצ'יק אמר את הקטע הזה שאמרתי עכשיו? את המסכת סופרים, שמעתי את זה מהרב שכטוב, שם הרב סולובייצ'יק. את המסכת סופרים מול הרמה זה חידוש לרב סולובייצ'יק, לא שלי. החילוק הזה, לומר אם זה פרסומי ניסה זה גוף המצווה או לא, זה רעיון שלי. אני לא יודע אם זה נכון, שזה אולי תלוי בזה. אבל הרב סולובייצ'יק היה נוהג, בלילה השני הוא היה מברך להדליק נר, מדליק נר אחד, ואז מברך שעשה ניסים, כי אז הוא כבר, הוא יוצא את כל הדעות. אחרי שעשה ניסים הוא מסיים את ההדלקה, הוא מברך על הראייה של הנר הראשון, והוא מברך על זה הוא מברך שעשה ניסים. הוא אומר, אם ההלכה היא שאני צריך את שעשה ניסים על הראייה, אז אני עושה את זה אחרי הנר הראשון. אם העניין של שעשה ניסים זה ברכת המצוות סמוך למצווה, אז אני מברך את זה לפני המשך שאר הנרות. כן.
אנחנו אומרים שהלכה לפי בית הלל.
כן.
זה לא כלל שמוציא את הגדר שאמרת שהגיונים יכול לפסוק, שהגיונים יכולים לפסוק נגד בית הלל?
לא, הם פסקו כמו בית הלל. למה נגד? זה בתוך שיטת בית הלל. הם פשוט הגדירו לנו את שיטת בית הלל לא כמו שהגרא. הם הגדירו שבית הלל זה שני הטעמים יחד. הגרא לומד ששני הטעמים הם שני טעמים עצמיים. הגרא לומד שזה או מעלין בקודש בין מורידין או כנגד הימים. ככה הגרא לומד, זה או זה או זה. כך הוא מסביר את המחלוקת רמב"ם תוספות. במסכת סופרים כתוב את שני הטעמים גם יחד. זאת אומרת, לפי המסכת סופרים זה לא מחלוקת. ואנחנו בעצם מקיימים את המסכת סופרים, כי גם אנחנו אשכנזים, כל אחד מדליק חנוכיה מאוד ניכר כמה ימים. זה לא שבעל, אף אחד לא נוהג, כמה שידוע לי, את השיטה הזו שבעל הבית מדליק 10 נרות. זה לא נוהגים. או שכל אחד מבני הבית מדליק חנוכיה לעצמו, ואז ניכר כמה ימים זה, או שמדליקים חנוכיה אחת. אבל אף אחד לא אומר, טוב, ישנו 10 אנשים בבית, ניקח 10 כוסות, נדליק. דרך אגב, הרב פיינשטיין סבר שצריך להדליק בחנוכיה מעין חנוכיית המקדש. שהחנוכיה צריך להיות כלי עם 8 קנדלבות, או אתה לא יכול רק לקחת 2 כוסות לשים אחד ליד השני. צריך להיות משהו שמחבר אותם. כך הוא סבר, יש לי הרבה קושיות הזה, אבל כך אומרים בשמו, אני לא יודע.
אבל הפשוט שבית שמאי מוסיף,
כן.
זה
הלכה, זה ודאי.
ומתחילים עם
שם ופוהט בהבעיה שמוסיפים,
זה כדי שלא יהיה
לפחות
הסדר שמתחילים יותר
והקן נשאר פחות. מסכים, אנחנו ודאי הולכים כמו בית הלל, אבל הגמרא נתנה 2 סברות מאחורי בית הלל. השאלה היא אם 2 הסברות חלוקות או לא. הגרא לומד שכן, אני אומר שבפי מסכת סופרים זה 2 הסברות, אנחנו מקיימים 2 הסברות. אנחנו חוגגים בעצם, ישנו את סוכות. כולנו יוצאים מהסוכה, כולנו כבר לבד. כן? בלי בית, כאילו. יש לנו את פורים, שאנחנו אנחנו חוגגים את זה שאנחנו לא תחת השלטונות, ואנחנו חוגגים נגד המן שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אז התקינו לנו שאנחנו נותנים שלוח מנות, יש ריאות, אנחנו כל אחד אוכל מהשני, נותנים מתנות לאביונים, כולם מתרוממים לגאולה. יש אנשים שאולי לא יכולים להשתתף בזה, המסר של פורים זה תודה רבה על זה שאנחנו כבר, אנחנו לא בהגדרות של שהיו בפורים, אז אנחנו חוגגים בצורה שאנחנו משתפים את מי שאולי לא היה יכול להשתתף. יש לנו את פסח, יש אנשים ש... אולי לא היו יכולים להיות בני חורין בפסח, אז חז"ל קבעו לנו שנותנים 4 כוסות, שנותנים מאות חיטים, לדאוג שכל אחד יכול להיות בן חורין. יש לנו שבועות איפה שהתורה בעצם הגדירה לנו, אתה חוגג את חג הביקורים, את הפירות הראשונים שלך, תן לעניים, תן לכהנים, למי אתה נותן את הביקורים? גם לא יש עכשיו את הפירות של התחלת השנה. מה בחנוכה? אז חנוכה, מה ניסו לקחת מאיתנו? את החינוך של הילדים. בחנוכה אמרו, כל אחד צריך לכרות על השור, על הקרן של השור שאין לו חלק באלוקי ישראל, כל אחד צריך להוריד את הדלת מהפתח הבית, והם גזרו שאסור ללמד את הילדים. הילדים ישבו ולמדו, שיחקו משחקים להחביא את זה מהיוונים. אז מה אנחנו עושים בחנוכה? אנחנו נותנים דמי חנוכה למלמד. אנחנו מחזקים את הנקודה שבחנוכה, מה היה בחנוכה? הם ניסו לקחת מאיתנו את הלימוד. יש אולי צד לומר שחנוכה זה מלשון חינוך. זה באמת אותו שורש, חנוכה חינוך. לא ראיתי מי שאומר את זה.
הרב קוק.
הרב קוק אומר את זה? ברוך שכיוונתי. אוקיי. אז מה עם דמי חנוכה שנותנים לילדים? אז הרב שוואב, שהוא היה רב הקהילה בניו יורק של היקים, הוא סבר שזה נלקח מהגויים. שזה שאנחנו נותנים דמי חנוכה זה בעצם כי בזמן הזה יש חג שהגויים חוגגים, שלפני 1,000 שנה היו חוגגים את זה, שהיו מפשיטים את רב הקהילה, רצים אחריו, מרביצים, לא זורקים עליו אבנים, הוא לאו דווקא היה יוצא מזה בחיים, וכך היו חוגגים את החג הזה שקוראים לו קריסמס לפני 100 שנה ו-700 שנה ו-500 שנה. אתם יכולים לראות תיעודים על זה, רק תחפשו באינטרנט, תראו, קריסמס היה חג שחלק מהחגיגה היה לקחת את מנהיג הקהילה היהודית ולראות כמה מכות אפשר להכניס בו, והיו רצים אחריו כל העיר, ולראות אם הוא יוצא מזה חי או לא חי. זה היה החג הזה. לפני 100 שנה, אז התחילו לשנות את צורת החגיגה, מישהו חיבר שיר, פרסומת על, על זה שיש לו כל מיני ריינדיר שרצים לפניו, אז זה נהיה חלק מהתודעה. לפני 50 שנה קוקה קולה החליטה שזה טוב לפרסומת שהוא לובש חליפה אדומה, אז זה נהיה חלק מזה. ואומר הרב שוואב, המתנות, כל זה צריך לדעת. חבר'ה, למה אני אומר לכם? כי אנחנו מתעסקים עם אנשים שבאים לפה ורואים את חנוכה מול קריסמס, והם מבחינתם אומרים יש שני חגים בעולם. אז שידעו מה ההיסטוריה של שני החגים. מה ההיסטוריה של חנוכה? תמיד היה להיטיב עם אנשים. מה ההיסטוריה של קריסמס? תמיד להיות אכזרים. תלכו, תראו את ההיסטוריה, חשוב לדעת. כי האנשים חושבים, אז מה אם יהיה לי את שוח בבית? זה לא אז מה. תדע מה אתה חוגג. אתה חוגג יום שהיו רוצחים יהודים בו. יום שהיהודים לא היו יוצאים לבית מדרש. כל זה ניטלנה. זה לא... ניטלנה. הרב לא מכיר, ניטלנה. זה היה יום שגזרו באירופה, אסור ללמוד תורה בלילה הזה. אז יש שאומרים, לא רצו לתת זכויות לאותו האיש. אבל כנראה שהסיבה היא, כי היו כל כך הרבה פרוגרומים באירופה, שפחדו שאנשים יצאו מהבתים. לא רצו שיתפסו אף יהודי לבד בכבישים. מאחר והמסורת של הנוצרים הייתה, שדורי דורות היו רוצחים יהודים בלילה הזה, כללית את רב הקהילה, אז היהודים פחדו. הם לא דווקא רצחו אותו. הם היו מפשיטים אותו, שמים עליו כל מיני נוצות וכל מיני דברים אחרים. הוא היה צריך לרוץ בעיר, והם היו מנסים לתפוס אותו ולהרביץ לו, לראות אם הם הורגים אותו או לא. בין היתר, השמונה ימים בין Christmas לניו יירס, היו ימים שהנוצרות קבע שמי שרוצה, מה שהוא עושה חף מפשע. כל אישה שהוא גוזל, כל אישה שהוא נס, כל בית שהוא שורף, כל אדם שהוא רוצח, אין דין לכבוד אותו האיש. זה המסורת של קריסמס, שהם היו שמונה ימים של רצח, שמונה ימים של שמד על היהודים וגם על הגויים. קריסמס לניו יירס, השמונה ימים האלה, תבדקו, זה ההיסטוריה. חשוב לדעת, לפני 50 שנה הופיע סנטה קלוז עם זקן וחליפה אדומה. זה קוקה קולה המציא, כי זה היה טוב לבקבוקים שלהם, לפרסומת. שום מסורת ולא כלום. תסתכלו על תמונות, לפני 100 שנה היה לו חליפה ירוקה. אני אומר את זה כי הרבה פעמים הנוער שבא אלינו לא מבינים. הם מסתכלים כאילו יש שני דברים בעולם. אין שני דברים, כמו שהרמב״ם אומר באיגרת תימן. רק מי שלא יודע מה זה בן אדם יכול לחשוב שאדם וקוף זה אחד עם יותר אינטליגנציה ואחד עם פחות. מי שיודע מה זה בן אדם רואה זה שני יצורים שונים. זה לא שני יצורים אחד עם יותר ואחד עם פחות. באותה מידה, מי שקצת מבין, רק מסתכל קצת, מה זה הדת האחרת, מה זה היהדות, ידע. אבל לנו יש עסק עם נוער שלא יודעים. הם לא יודעים לא מה הדת אחרת ולא מה היהדות. אז צריך לדעת גם את זה וגם את זה. אז אנחנו חוזרים לחנוכה. בחנוכה אנחנו חוגגים שניתן לנו את הכוח ללמוד תורה. אנחנו נותנים את המאות למלמדים, והמאות לילדים, אז הרב שוואב אמר שלדעתו זה השפעה מהמתנות שהם נותנים, אבל הרב משה פיינשטיין כותב, ולכאורה בפה, בזה ברור שההלכה תהיה כמותו, הוא כותב שהוא עוד זוכר כשהוא היה ילד, לפני שהיה את המנהג הזה של הגויים לתת מתנות, היהודים נתנו מתנות בחנוכה. הוא עוד זוכר שנתנו מתנות. אז זה הוכחה, לכאורה, זה שהרב שוואב אומר, לא ראיתי, אינו ראיה. כי הרב פיינשטיין אומר, אני ראיתי שנתנו מתנות לפני שהם התחילו את המנהגים האלה לתת מתנות. והוא אומר שלדעתו זה מנהג, וזה מנהג נכון, וכן לקיים את המנהג, כי זה חלק מהילדים, המשחק שלהם, וחלק ממה שהיה בחנוכה בלימוד תורה שלהם. אני רוצה לסיים במדרש, שאנחנו מכירים את חלק מהמדרש, חלק מהמדרש מצוטט בגמרא בנידה, אבל את רוב המדרש אנחנו לא מכירים. כתוב במדרש, במסכת שמחות, אחת מהמסכתות הקטנות, כיצד יצירת הוולד. אמר רבי יוחנן, מי דכתיב עושה גדולות עדן חקר, אלו גדולות שעושה הקדוש ברוך הוא ביצירת הוולד. שבשעה שאדם בא לשמש עם אשתו, רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על הרעיון ולילה שמו, ואמר לו, דע שזה הלילה יצירת אדם מזרע פלוני, ואת דע לך ושמור זו הטיפה, ותול אותה בכפך וזרע אותה בגורן ל-365 חלקים. והוא עושה כן, אז זורים את הטיפה הזו שהיא תצמח 365 חלקים, לכאורה זה השסה גידים שבאדם. נוטל הטיפה בידו ומביאה לפני מי שאמר והיה עולם, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, עשיתי ככל אשר ציוויתני, וטיפה זו, מה תהיה עליה? ומה אתה גוזר בה? מיד הקדוש ברוך הוא גוזר עליו, אם חלש יהיה או גיבור, אם זכר, אם נקבה, אם עשיר, אם עני, אם נאה, אם מכוער, אם ארוך, אם גוץ, זה קצר, אבל אם צדיק, אם רשע, אינו גוזר. מיד רומז הקדוש ברוך הוא למלאך שהוא ממונה על הרוחות ואומר לו, הווה לי רוח פלוני שהוא בגן עדן ששמו פלוני. הקדוש ברוך הוא כבר יודע מה השם הולך להיות, מבקש מהמלאך, תביא לי את הרוח שהשם שלו יהיה כך. וגם תוארו, אתה רוצה לדעת איך נראה הרוח הזה, כך וכך. לפי שכל הרוחות שעתידין להיברות מיום שנברא העולם עד שיחלה, כולם הם מזומנים לבני אדם. תכתיב מה שהיה כבר נקרא שמו. מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני מי שאמר והיה העולם. מיד כשהרוח באה, קורת ומשתחווה לפני מלך מחי המלכים הקדוש ברוך הוא. אותה שעה אומר לרוח, התכנסי בטיפה זו שביד פלוני. אז הוא אומר לרוח, אני רוצה שאתה תהיה חיים בטיפה הזו. פותח הרוח את פי ואמר, ריבונו של עולם, דיי העולם שהייתי דר בו מיום שברתני. טוב לי שם, לא צריך. אם רצונך, הקדוש ברוך הוא, אם רק אפשר, אל תכניסני בטיפה זו שרוחה, שאני קדושה וטהורה. הרוח אומרת, לא רוצה להיכנס, לא רוצה להיות בן אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, עולם שאני מכניסך בו, יפה לך יותר מאותו שהיית דר בו. ובשעה שיצרתיך, לא יצרתיך, אלא לטיפה זו. מה את חושבת? תפקיד שלך היה להישאר פה בגן עדן? תפקיד שלך להישאר בשמיים? יש לך תפקיד לרדת, להיכנס לטיפה? מיד מכניסו הקדוש ברוך הוא, בעל כוחו. הרוח לא השתכנע. בעל כוחו, קדוש ברוך הוא מכניס אותו לטיפה. חוזר המלאך, הוא מכניס את הרוח לתוך מאי אמו. לוקחים את הטיפה, מחזרים אותה למטה מהשמיים, הוא מזמין לו שני מלאכים, ושומרים אותו שלא ייפול. הוא מניחין לו נר דולק על ראשו. הוא מביט ורואה מסוף העולם ועד סופו. ובבוקר נוטלו המלאך ומוליכו לגן עדן, הוא מראה לו הצדיקים שיושבים בכבוד ועטרותיהם בראשיהן, ואומר לו, תדע לך מי אילו. הוא רואה צדיקים, שואל אותו, אתה מכיר? אומר לו, לאו. אומר לו, הללו שאתה רואה, אתה רואה את כל הצדיקים, את כל הרוחות האלה, איך הם הגיעו למצב כזה שהם הרוחות האלה עכשיו צדיקים בגן עדן? אתה רוצה לדעת? הם נוצרו כמוך בתוך מימן. גם הם ירדו לטיפה, גם הם היו צריכים לחוות את זה. ויצאו לעולם ושמרו חוקות ומצוות של הקדוש ברוך הוא. ולכך זכו לטובה זו. ואתה דע לך שסופך לצאת לעולם, ואם תזכה ותשמור את התורה, תזכה לישיבתן של אלו. תזכה להיות כמוהם. אתה היום במצב כזה, תוכל להיות מצב הרבה יותר גדול. ואם לאו, דע שתזכה למקום אחר. ובערב מראים לו את המקום האחר, ואומרים לו אלה אנשים שעברו על המצוות ובגלל זה ראו את המקום האחר. והבית צדיק ולא רשע, ותחיה לעולם. ואז מוזכר פה עוד מדרשים, אנחנו נצטרך לסיים פה. זה במסכת שמחות, פרק א' הלכה ב'. אז אנחנו מסיימים, אנחנו בעזרת שם עוד מעט יוצאים לחופש חנוכה, ואני פה חוגג את זה שאני עדיין איתכם, ולא נתנני לאפר. אז חשבתי שזה דבר שצריך לחשוב עליו. נר חנוכה אנחנו מתחילים, ותמיד יש יהודי שלימדתי הרבה, שהוא תמיד שואל בליל שביעי שמיני, הוא אומר, הנרות כל כך יפים, השמונה נרות, למה לא שמונה כל לילה? למה צריך ללכת 1, 2, 3? ויכול להיות שיש בזה מהרעיון, מה אחד יכול לעשות, מה קטן יכול לעשות. נסיים בסיפור. לפני כמה מאות שנה, היה בן אדם שקראו לו ג'ורג' וושינגטון. שמעתם עליו? הוא היה הגנרל שהוביל את המלחמה על שחרור ארצות הברית, והוא היה הפרזידנט הראשון של ארצות הברית. עכשיו הוא גם היה מנובל גדול, הוא זנה עם מלא נשים, ובגלל זה הוא מת מיטה משונה שנובעת מזנות, והשכן שלו היה צריך לברוח חזרה לאנגליה, כי הוא לא יכל לשמור את אשתו לעבור על איסורי עריות. גם חשוב לדעת, כי כשהנוער יספרו לכם כמה הוא היה אדם גדול, תדעו, אדם גם נמדד אם הוא ירא שמיים או לא, והוא לא היה ירא שמיים. הוא עבר על איסורי עריות על ימין ועל שמאל. אבל היה לילה אחד שהיה להם מלחמה, והיה לו יהודי אחד שקראו לו סלמן, מתתיהו סלמן, חיים סלמן, חיים סלמן, בצבא, וזה היה נר רביעי של חנוכה. היהודי הזה הוציא חנוכיה והדליק אותה. ובלילה, כשכל החיילים ישנים, ג'ורג' וושינגטון בא מאחוריו ורואה אותו עם ארבע נרות. הוא שואל אותו, מה איתך? אתה מהצד השני? אתה אולי באת לפה להעביר? הוא אומר, לא, לא, לא. הוא מסתובב, רואה שזה הגנרל הכי גדול, עומד מאחוריו וחושב שהוא בא בעצם כספאי, איך אומרים ספאי?
מרגל.
אולי הוא מרגל. פרשה שלנו, הייתי צריך לדעת. אולי הוא מרגל. אז הוא אומר לו, אז מה אתה עושה? אז הוא מסביר לו את הסיפור של חנוכה, רבים ביד מעטים. הולכים למלחמה למחרת, ועוברים כמה שנים, ופתאום ליל חנוכה אחד, יש דפיקה על הדלת. אחרי שניצחו ויש ארצות הברית, וחיים סלמן גר בבוסטון, הוא פותח את הדלת, והוא רואה את ג'ורג' וושינגטון, נשיא ארצות הברית, עם כל הקבינט, עומדים שם עם קופסה. באו אליו הביתה לכבד אותו בחנוכיה. ג'ורג' וושינגטון אמר לו, תדע, אני עמדתי במצב באותו לילה, שבדיוק עזרו לי עם הודעה והודיעו לי שעל כל חייל שלנו יושב החיילים לצד השני. לבריטים יושב החיילים על כל חייל. והסתכלתי על החיילים ישנים ואמרתי, איך אני יכול להביא את כולם לקבורה מחר? והייתי מוכן לוותר על המלחמה. וכשאני ראיתי את החנוכיה שלך, ואתה הסברת לי את הסיפור שאתם עד היום חוגגים, שרבים ביד מעטים, שאלה הלכו, שהלכו בדרך הנכונה, ניצחו את המלחמה, אתה נתת לי את הכוח, והודות לך יש את ארצות הברית היום. אז צריך לדעת, אנחנו יוצאים לחופש חנוכה, אנחנו ממשיכים פה, מתחילים עם נר קטן וממשיכים, יש סיבה למה לא מדליקים שמונה בלילה הראשון. יש סיבה שזה אחד ועוד אחד מוסיף והולך. להתראות לחנוכה שמח.